Can't you see that I wanna be... וואי, שיר מדהים.
קשה להם. כואב.
כן, ממש, זה עצוב. וואי, זה היה מה זה טוב ב-MTV2 בזמנו. היה להיט ב-MTV2.
וואו, MTV2, זה לגמרי הערוץ שרצית להיות בו.
כל מה שעשיתי בתיכון זה MTV2.
אבל היית גם ב-MTV הרגיל, כי אחרת לא היית מכיר את...
לא, אבל אז עברתי ל-MTV2. בגלל זה אני מכיר פופ עד 2003, כי משם עברתי ל-MTV2 כאילו סופית.
שזה ה-MTV של הריג'קטס, של המיספיץ.
כן.
כזה... נכון. כל הקולקיד.
שם נחשפנו ל...
זה המחששה של MTV.
שם נחשפנו לאודיוסלייב.
או.
בעצם.
איזה שם, זוכר, שם היה, נוראי ללהקה.
היה טיזר במשך איזה חודש. היה להם טיזר לקליפ של קו-צ'יז, שזה היה הקליפ הראשון שלהם. היה טיזר כזה של כמה שניות כזה, שכזה רואים את המסוק, בהתחלה הרי יש מסוק, כן. רואים את המסוק, ואז כזה את קריס קורנלי יוצא מהמסוק, וכזה, וואו, בקרוב. כזה. וואי, זה היה מדהים.
יכלו למשוך את הטיזרים האלה חודשים.
איזה כיף היה, חייבתי, אודיוסלייב, וואי, MTV2, גוד טיים.
חוסר התאמה מוחלט בין כמה שהשם של הלהקה גרוע לכמה שהלהקה סבבה.
כן, במקום הראשון ברשימה הזאת?
במקום הראשון?
פו פייטרס.
וואלה, כן, די גרוע.
שם נורא.
כן.
כן. טוב, אז וולקאם לעוד פרק של...
מה יש בזה?
יש, אתה.
אלעד יצחקיאן.
אני קובי מלמד, כיף גדול, איזה כיף, בואו נפעיל את הדובי רגע.
שים לו, שים לו, שיעבוד. לא באנו פה לנוח. חוקי הפורמט שלנו, ככה, קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אך נשמע מופרך, אני לא מכיר את הסיפור ושומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר ועושים את הכל בטייק אחד. יעקב, בוא נשים כמה צלילים ונתגלגל קדימה.
מה קורה?
טוב, טוב, שלום, אהבתי שאתה ככה מפזז לך בזמן הזה.
דובי, תראה, הוא כבר סיים. שמע, זה לא תקין.
הוא בעייף.
נשלח מכתב תלונה למאזיננו היקר תומר נויהאוזר, אי שם בקנדה.
זה יגיע אליו בעוד איזה רבעון או שניים, אבל אנחנו אנשים סבלניים. יש לנו סבלנות, לא צריך כל דבר, הדור של היום עם הטיקטוק,
כולם רוצים הכל מהר, הכל מהר כל הזמן.
כן, ואגב, יש אותנו בטיקטוק ובאינסטגרם. וכנסו, מה יש בזה? ומה יש בזה הקבוצה בפייסבוק? וכו וכו וכו, וכמובן אפשר לצפות בנו באפליקציית רלוונט, yes. ובאפיק 22, ב-YES פלוס ובסטים פלוס.
Yes. הורידו את אפליקציית רלוונט. בכל חנויות האפליקציות.
אני חושב שאתה כאילו עושה לחיים לאפליקציית רלוונט. באהבה.
שיהיה בהצלחה לכולם.
טוב, מה, נצלול פנימה?
בסדר, בואו, אנחנו צוללים פנימה.
כן? וואו.
אנשים מפחדים להיקבר בעודם בחיים,
כן.
כבר מאות אם לא אלפי שנים.
קל לי להתחבר לרגש הזה.
יש המון תעודים לדבר הזה לאורך ההיסטוריה, שאנשים מדברים על זה, אבל כאילו, בכזה, אמצע המאה ה-19 בערך, פתאום היה כאילו פיצוץ בדבר, של כאילו זה נהיה פחד סופר פופולרי כזה.
כולם רוצים לפחד מזה עכשיו, לפחד מדברים אחרים, אחבישים כאילו, פאק אוף.
כאילו
כולם
היו,
רוצים לפחד מזה.
כאילו היו מלא מגפות באותו הזמן, כזה קולרה בכל מקום.
קולרה!
ואנשים פחדו כזה שיקברו אותם בחיים, כי זה באמת קרה לאנשים מדי פעם.
מה זה קשור למגפות?
כי לא יודע, אתה חולה וחושבים שאתה מת, אבל מסתבר שאתה רק ממש חולה.
שלא יקברו אותך עוד לפני ש...
כן, שלא יקדימו תרופה למכה. בשנות ה-40 של המאה ה-19, למשל, התפרסמו כמה סיפורים של אדגר אלן פו, שממש, כאילו, זה היה אחד המוטיבים בסיפורים האלה.
אנשים שנקברים חיים.
כן, וזה ממש, כאילו, הזניק את
הפופולריות. הוא הפחיד דור שלם, כאילו.
הבאדם, כאילו, מפחיד... מאז ועד היום המון אנשים.
בא להפחיד.
כן. בשנת 1822, אדם גרמני בשם דוקטור אדולף גוטסמוס, עוד בתקופה שהשם הזה היה לגיטימי,
כן.
הוא קבר את עצמו בחיים מספר פעמים כדי להדגים מוצר שהוא פיתח, הוא פיתח ארון קבורה בטיחותי.
אוקיי.
שיש שם צינור גדול כזה, שכזה יוצא החוצה מהאדמה.
שנורקל.
כן, שנורקל, פריסקופ, תראה את זה איך אתה רוצה, שמאפשר גם נשימה וגם ממש כאילו אפשר להכניס שם דברים.
לקבל כאילו חבילות.
אז הוא היה מדגים את המוצר שלו, אם כאילו היו מעבירים לו ארוחות פנימה. ממש קראתי תיאור של ארוחה ספציפית שהייתה לו, קראו לזה ארוחה גרמנית מלאה, היה שם מרק.
שפכו לו כזה מרק פנימה.
כן, לא יודע, אולי זה היה כזה בקופסה סגורה, לא יודע בדיוק מה היה שם, אבל מרק, נקניקייה.
כמובן.
כרוב כבוש, שפצלה.
כן.
אוהב שפצלה.
בטח.
וואו. מרציפן.
מרציפן.
ועוגה, כאילו איזה טורט גרמני קלאסי.
אני פשוט מדמיין איך יש איזה צינור שהם כזה דוחפים הכל פנימה, כזה... וזה פשוט נופל עליו שם.
עומד למעלה.
כל הפרצוף שלו מרוח וכזה, יא! תופס לי ארוחה גרמנית שלמה.
זה בטוח קרה קרה. הוא גם, כמובן, בגלל שהוא גרמני, מה עוד הוא עשה, חוץ מהאוכל? שתה בירה, כמובן. שתה בירה, כשכל זה, באמת הוא עבר אליו דרך הצינור. בשנת 1898, האיטלקי לורנצו פרופו, קבר את עצמו לתשעה ימים, ובסוף התלונה היחידה שלו הייתה, היה שם ממש מסריח.
לא, הוא יכול להאשים רק את עצמו.
בשנות ה-30 של המאה ה-20, שזו התקופה של המיתון הגדול,
The Great Depression.
בדיוק, אנשים התחילו לקבור את עצמם בכל מיני תחרויות ואירועים מתוקשרים, תמורת פרס כספי.
בוא תקבור את עצמך ותצא מזה... נזכר? כן. איזה, כמה כסף? דבר איתי.
תכף נגיע לכסף, אבל...
איפה הכסף שלי?
ממש עוד רגע. אדם בשם ג'ק לורין היה קובר את עצמו לסופי שבוע בכל מיני ירידים וקרנבלים במזרח ארצות הברית.
איך היה סוף שבוע? תשמע, הייתי קבור, פשוט קבור. מה, בעבודה? כאילו, לא, הייתי... ליטרלי קבור.
בעבודה.
בעבודה. העבודה היא להיות קבור.
בעבודה.
כן.
ואז ב-1933 ו-1934, הוא עשה את זה למשך חודש או חודש וחצי, ושבר שיאים עולמיים.
חודש או חודש וחצי.
כאילו, מצאתי כמה תעודים שונים כזה, היה כזה בין 4 שבועות לכזה 7 שבועות, משהו כזה. כן. אז פלוס מינוס. ב-1934, הרי מוריסון, שהיה מכונה המרמית האנושית.
זה כינוי.
הוא בילה 120 יום קבור מתחת לאדמה בשדה התעופה של אייקרן, אוהיו.
בשדה התעופה דווקא.
כאילו, מתחת.
איך זה עבד כאילו עם, אתה יודע, לעשות שם את הצרכים שלך... לאכול, לשתות, אני מבין שאפשר לשפוך עליך דרך צינור.
אין אבל... לדעת, אבל אנחנו ניגע בנושא הזה בהמשך.
אוקיי. Okay.
אבל אין לדעת. בשנת 1935, אישה עם שם הבמה גלוריה גרייבס.
כן, גרייבס.
היא בילתה 3 חודשים בארון קבורה בסנטה מוניקה, קליפורניה, תמורת $1,500.
שזה בכסף של היום.
אתה בוודאי רוצה לדעת, אז למעלה $34,000.
היית עושה?
3 חודשים קבור?
כן.
לא. לא, $34,000, זה יוצא מה...
זה בשבוע, היית קבור?
זה יוצא מה 110,000 שח?
כן.
משהו כזה, לפני מיסים?
לפני. למה, בשבוע היית מוכן להיות קבור?
תמורת כמה?
110,000.
הסכום הזה?
כן.
אני חושב שכן.
שבוע קבור?
שבוע?
תשמע.
שמע, אם יש לך באמת את הצינור ומעבירים לך מזון ומשקה...
אפשר לארגן את זה.
אולי איזה טרנזיסטור קטן.
טרנזיסטור. אתה רוצה גם בידור שם?
כן.
לא יודע אם לגלוריה גרייב זה היה בידור שם.
כנראה שלא. צ'רלס וויליאם ווייט נולד בשנת 1934 בפלורידה. אנחנו נקרא לו קאנטרי ביל ווייט. או בגלל שזה קאנטרי, זה בטח קאנטרי ביל ווייט.
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 וויפ קרים.
כן. לא מצאתי שום דבר על הילדות שלו, אני לא יודע עליו כלום.
טוב, גם אני.
הוא התחתן בפעם הראשונה בחייו ב-1954, אני אומר בפעם הראשונה בחייו, כי זה לא החזיק הרבה זמן, הוא התחתן 7 פעמים במהלך חייו. ומפה אפשר להתחיל. איפשהו בתחילת ה-60s, ביל התחיל לקבור את עצמו תמורת תשלום.
למה שמישהו רוצה לשלם לו על זה אבל?
כי זה כאילו תכסיס שיווקי כזה למקומות כזה. בואו אלינו לקרנבל, ועל הדרך תראו את האיש הקבור המופלא.
כאן אצל יוסי צעצועים, האיש הקבור המופלא, קבור. אתם לא יכולים לראות אותו, אבל הוא קבור פה.
כן, אפשר לעשות לכם איזה חלון קטן.
מי שרוצה אפשר...
דרך הצינור אפשר להסתכל.
לזרוק לו במבה פנימה. נכון, זה הדבר המיידי שהיו זורקים פנימה.
נכון. הוא עבר לגור בפורט וורת, טקסס, ב-1965, כשכבר היה לו ניסיון של 10 קבורות כאלה מתחת לאדמה. הוא כינה את עצמו The Living Corpse, הגופה החיה.
אפילו יותר גרוע מהמרמית האנושית.
כן.
The Living Corpse.
יש בזה משהו יותר מגניב.
זה קצת נשמע כמו להקת מטל.
כן. אם אתה מסתובב בחוגים הנכונים, זה דווקא יכול להיות שם מגניב. כן, כן. המרמית האנושית, לא רואה קונסטלציה שבה זה מגניב.
לא.
קיצר, ביל ווייט היה נקבר בארון רחב מאוד, שבעצם היה מאפשר לו לשכב בנוחות, והיה לו כמובן באמת צינור החוצה, שמאפשר גם לנשום וגם העברת מזון פנימה, ו... עוד דרישה שהייתה לו, שבכל הקבורות שלו היה את זה, היה לו, היו מסדרים לו קו טלפון. היה לו טלפון, כאילו.
שכונה, מה זה הדבר הזה?
טלפון חוטי.
כן.
שהיו מכניסים לו את זה פנימה.
יכול זה, לשחק הוגו משם.
אתה יכול לשחק הוגו בלי לראות?
לא, אבל אתה יודע אגב שזה שקר, מה שאני הבנתי? שהם לא שיחקו הילדים מהבית.
היה תחקיר לפני כמה שנים.
תחקיר ממש?
אני חושב שהייתה כתבה בהארץ.
הילדים לא שיחקו מהבית.
כן.
הם היו באולפן, איזה חדר ליד.
נכון.
אל תאמין לשום דבר שאתה רואה בטלוויזיה, יעקב. חוץ, ממה שאתם רואים ברלוונט.
יפה מאוד.
שזה 100% נכון, כל הזמן.
נכון, אנחנו ערוץ טלוויזיה טוב. בכל מקרה, ביל גם היה... רגע, סליחה, דילגתי. אוקיי. בכל מקרה, אנשים היו כאילו מתקשרים לביל בטלפון שלו, הוא היה דואג תמיד לפרסם את המספר כאילו בעיתונות המקומית, ואז משם זה היה מתפשט החוצה גם. אנשים היו מתקשרים אליו ממש מכל רחבי העולם, בכל שעות היום, הוא היה עונה לשיחות כאילו ממש כל היום, והוא תמיד היה עונה, The Living Corpse.
אשכרה.
כן.
איזה נאמנות למותג.
עכשיו, ביל גם היה מתראיין לתוכניות רדיו, מדי פעם הוא אפילו היה מתקשר כזה לאולפנים בשידור חי כזה.
כן.
אבל רוב הזמן הוא פשוט היה מדבר עם אנשים רגילים שהיו מספרים לו על החיים שלהם ועל הבעיות שלהם.
זה כמו התוכניות האלה שיש ברדיו שכזה, כן, המאזין הבא. רק שאף אחד לא יכול לשמוע את השיחה הזו.
בדיוק, אבל נראה לי שיש לזה פוטנציאל דווקא כאילו לתת לאנשים יותר להיפתח.
נכון, נכון.
כזה, אתה מתקשר למישהו שאתה לא מכיר.
כן.
הוא לא מדבר יותר מדי, כאילו, הוא מדבר בטלפון כל הזמן כן. עם אנשים, אבל הוא כזה לא מסתובב בשום מקום. כן. אתה לא תראה אותו.
אבל מה כבר הוא יכול לחדש לך ממעמקי האדמה?
או, יכול להיות שדברים שרואים משם וכו.
יכול להיות.
הוא סיפר פעם על השיחות האלה, מאנשים בודדים ועד בני נוער שברחו מהבית, אני יודע יותר על בני אדם מאשר פסיכיאטרים, ואני גם לא גובה $50 לשעה.
$50.
כן, וואו, זמנים טובים.
כן.
בפברואר 1966, ביל ווייט היה קבור ליד איזה אולם הופעות בפורט וורת, טקסס, ואיזו אישה מקומית התחילה להתקשר אליו בטלפון הרבה.
אופה.
בהתחלה זה היה במהלך היום, ואז גם במהלך הערב הייתה מתקשרת אליו, היו להם שיחות ארוכות ביחד. ביל סיפר... קראו לה לוטי הווארד, ומצאתי את עצמי ממתין בציפייה לשיחות איתה. למרות שמעולם לא ראיתי אותה, ידעתי שאני מאוהב.
וואו.
אתה אוהב בה בטלפון. כמו עולם הדייטינג של היום בעצם.
כן, פחות או יותר.
כן. ערב אחד במהלך עוד אחת מהשיחות ביניהם, ביל הציע ללוטי נישואין בטלפון. עדיין לא ראה אותה, כן? היא הסכימה. וכאשר ביל יצא מהאדמה אחרי 24 ימים, הוא קיצר את השהות שלו שם כדי לפגוש את אהובתו, לוטי חיכתה לו שם בחוץ.
וואו.
אבל היא לא הייתה לבד. גם ווילי נלסון הגדול.
מה?
בלי קשר בכלל.
סתם ווילי נלסון?
ווילי נלסון הגדול היה שם, וביל נורא התרגש לראות אותו.
רגע, ספר קצת, ווילי נלסון הגדול, מה הופך אותו לגדול?
הוא אגדת קאנטרי כמובן.
חוץ מזה?
אוהב וויד.
אוקיי.
אבל באמת, אגדה מוזיקלית...
והוא גם היה שם.
כן, כאילו הוא בא במיוחד, פרסמו מראש שזה היום שביל יצא, והוא יצא בשעה הזאת והזאת בערך, ווילי נלסון הגיע, וביל לחץ לו בהתלהבות את היד. זה מה שקרה באירוע.
היה שווה לצאת.
כן, והוא פגש את ארוסתו.
ומה הוא חשב?
הייתה שמחה גדולה.
וואלה.
כן, הם נהנו מאוד. ובחודש מרץ 1966, ביל ווייט נקבר...
ווייט.
ווייט. נקבר במתחם דרייבין בפורט וורת' טקסס, בינתיים הוא לא מתפרס יותר מדי, אבל זה יבוא. הקולנוע הציג סרטי אימה בדרייבין שם, ואם ביל לא היה באמצע שיחות טלפון, מה שקרה די הרבה, אם הוא לא היה באמצע שיחות טלפון, הוא פשוט היה שוכב שם ומאזין לסרט.
נחמד.
בריאיון לעיתון מקומי, אחרי 4 ימים שהוא היה קבור שם, ביל סיפר שהוא מאשן שם 4 קופסאות סיגריות ביום.
מה?
זה נשמע מזעזע.
וואו.
והוא אמר, הכל פה די בסדר, אני רק מתגעגע לתוכניות הטלוויזיה שלי.
אפשר להבין. למרות שהוא יכול להאזין לסרטים.
כן, אבל זה לא אותו דבר.
לא.
ובאמת בשנים המאוחרות יותר בקריירה שלו, ביל דאג למקלט קטן כזה של טלוויזיה שיהיה לו גם בתוך הארון.
תשמע, זה כבר תנאים ממש טובים.
זה כאילו... מתי זה כבר מפסיק להיות ארון קבורה ומתחיל להיות כאילו דירה ממש קטנה בפלורנטין, כאילו.
כן, נראה לי שהוא כבר שם בשלב הזה.
ב-9 ביוני 1966, ביל ולוטי התחתנו. זה קרה בזמן שלוטי הייתה קבורה בעצמה, מתחת לאדמה, לא מתחת לאדמה, אבל בארון קבורה, כי היא רצתה לנסות את החוויה הזאת בעצמה. אז בזמן שהיא קבורה בארון,
כן.
יש טקס.
וואו, הם אפילו כאילו לא... הם באותו ארון? לא.
לא, אז, הוא בחוץ. אז,
הוא בחוץ
הזה.
והיא בארון.
הוא בחוץ, היא בתוך הארון, והיא מוציאה את היד החוצה, דרך חור, כדי שהוא ישים לה טבעת.
באקט הקריפי ביותר, של כאילו... אני אגב מאוד אוהב להשתמש בגיף הזה של יד יוצאת מהקבר. כאילו ככה, בקטע רומנטי.
יד יוצאת מהקבר, מאיפה זה? יש אחד כזה מצבי הנינג'ה של שרדר.
יש כזה, יש כל מיני, האמת שאני לא סגור מה המקור, אני אוהב להשתמש בזה, וכמובן באנדרטייקר שלו, כאילו.
ברור.
רוחו פה מרחפת מעל הסיפור הזה כל הזמן.
אני אראה לך את התמונה, אנחנו נשים פה אחרי זה בעריכה, ככה נראה טקס הנישואין.
מדהים, זה כאילו משהו בין הלוויה לניסוי, לחתונה.
שאתה יודע.
יש דמיון, אה?
יש הרבה דמיון, אתה קובר את עצמך, נשים.
עוד אחד.
אז כן, הוא ממש קורע שם כזה מעל הקבר שלה. זהו, ומשם הם כאילו יצאו לירח דבש קצר כזה, אבל שבועיים אחרי זה ביל כבר היה צריך להיות בסן אנטוניו לאיזה אירוע קבורה אחר.
ביזרי לחלוטין, שבן אדם כל הזמן הולך ונקבר במקומות.
זה המקצוע.
מבלה כאילו שנים מהחיים מתחת לאדמה.
עכשיו, משם ביל הגיע לוויקו, טקסס. שם הוא...
וויקו או וואקו?
או, יפה. היו עוד אירועים משוגעים בוויקו, טקסס, שאולי נעשה עליהם פרק בהמשך, לא מזכיר פה כלום, אבל מי שיודע, יודע. שם הוא שוב נקבר באיזה דרייבין, אבל הפעם, אחרי כמה ימים, ירד גשם ממש כבד, והארון לא היה בנוי כל כך טוב, והאדמה לא הייתה כל כך מתאימה לסיטואציה, וזה, אז פשוט התחילו להיכנס לו מלא מים פנימה.
וואה.
אז הוא נאלץ לקצר את השהות שלו בארון, וביקש שיחלצו אותו. זה לקח איזה שעתיים, כאילו,
וואו,
לחלץ אותו
מלחיץ.
משם. וכן, הוא כאילו, לא היה כזה רחוק מלטבוע שם בפנים. כיף. באירוע אחר, ביל נאלץ לבקש חילוץ, כי המכסה של ארון הקבורה שלו, התחיל להתעקם מרוב לחץ, כאילו, של האדמה שמעליו.
הרבה הרבה דרכים למות כשאתה בקבר כבר, מסתבר.
היה גם איזה מקרה שבו פשוט לא עבר מספיק אוויר פנימה, אז ביל ביקש לצאת מוקדם, ובינתיים, בזמן שמחלצים אותו, הכניסו לו מסכת חמצן, כאילו עם צינור ארוך כזה, דרך הצינור שלו.
צוות חילוץ נמצא בסטנדביי שם.
כן, כאילו אנשים יודעים שדברים יכולים להשתבש.
כן.
ב-1967, ביל שבר את השיא האישי שלו, כשהוא בילה 56 ימים בתוך ארון בעיר לארגו, פלורידה.
אוקיי.
שנה לאחר מכן הוא שבר את השיא האישי שלו, 63 ימים בארון, בעוד איזה דרייב-אין באוסטין, טקסס. השהות שלו שם הייתה די מבאסת, כי איפשהו באמצע הגיע עורך הדין של לוטי, ודחף לו דרך הצינור מסמכי גירושין.
וואו. תשמע, העבודה שלו פשוט פרידה ביניהם.
כן. היה שם ממש איזה סיפור כזה שהוא התלבט אם ללכת לשימוע בבית המשפט או לא, כי הוא ניסה לשבור את השיא האישי שלו, וידע שאם הוא ילך, אז כאילו הלך. אז הוא בסוף לא הלך, הוא נשאר קבור בפנים. כנראה שאחרי הגירושין, ביל התחיל לחפש ריגושים. אתה יודע, אחרי הגירושין. בסוף שנת 1968, הוא נקבר בווסט וירג'יניה, כשלידו שתי רקדניות גוגו.
נקבר איתם ביחד?
כן, כאילו, באותו חלל, אבל היו כאילו, היה חוצץ כאילו ביניהם. זה היה כאילו ארונות נפרדים, אבל באותו
איזה
ספייס.
איזה ריגוש.
כן. אחת מהן תוארה בעיתון המקומי בתור סבתא בת 34.
מה זה אומר?
כאילו ליטרלי סבתא.
ממש סבתא?
בת 34.
וואו.
זה הפרט היחיד שהצלחתי למצוא על הדבר הזה, אמרתי נחלוק.
בסדר.
בפברואר 1969, ביל ווייט נקבר בתוך ארון פרספקס שקוף, במועדון חשפנות בסיינט פיטרסבורג, פלורידה.
פשוט נקבר. אבל מה, זה שקוף, אבל הוא באדמה שם?
אבל כשיש מופעים,
אז מוציאים אותו?
מוציאים אותו ושמים אותו על הבמה. כאילו, מוציאים את הארון.
סתם מישהו בתוך ארון.
כן. והרקדניות כאילו רוקדות מעליו.
איזה קריפי, שיט.
ביל סיפר, זה בהחלט עדיף על להיקבר באיזה חניון של סוכנות רכב.
זה מדהים שיש לו כל כך הרבה עדפות כבר.
ממש טיר ליסט.
זה כל מיני סיפורי קבורה.
כן. סיפורי קבורה. וואו, זה טוב. וואו, יפה. אבל השהות שלו בארון הזה במועדון החשפנות הייתה קצרה מהמתוכנן, כי איזה מישהו הפעיל מטף כיבוי אש אל תוך הצינור שלו. אז הוא כמעט נחנק למוות שם.
אנשים מאבדים שליטה.
כן, כאילו, זה היה מועדון חשפנות, זה...
אלכוהול.
וייב מוזר ובלגניסטי.
כן.
וזה גם ה-60s.
ה-60s.
אסור לשכוח.
אסור לשכוח.
אסור לשכוח שזה ה-60s. עכשיו, כמה חודשים לאחר מכן, ביל באמת היה קבור בחניון של סוכנות רכב, כמו שהוא פחות העדיף קודם. כן. זה היה בהיוסטון, טקסס. כשלפתע, להקת קאנטרי מקומית בשם Larry Butler and the Sunset Playboys,
נו.
הגיע לשם.
כן.
והם הורידו מיקרופון דרך הצינור.
וואו.
והם הקליטו שיר יחד עם ביל. גרסה משלהם ללהיט ג'יילהאוס רוק של אלוויס.
וואו.
אבל עם מילים שונות. והם קראו לזה גרייביארד רוק.
תשמע, נחמד מאוד. איך יצא?
אי אפשר למצוא את זה. אבל... בעקבות השיר הזה, ביל ווייט פתח בקריירת צד בתור זמר קאנטרי. לא סופר מפורסם או משהו כזה, אבל כאילו שעובד, כאילו כל עוד הוא לא בעבודה הרגילה שלו.
כן.
הנה קטע מתוך שיר שלו בשם The Living Corpse. Earn my living in a curious way. People come from miles around to look me over, living down under, living in a hole in the ground. People call me summer happy, summer happy, summer lonely, filled with fear. There's woe and care in the world up there. I may be better off down here. Maybe better off down here.
Wow.
Okay. חמוד.
אם זה היה כזה בארץ, אוקיי? אם הוא היה
עכשיו... לא התעכבנו על...
מושלם.
התמונה.
העטיפה של הדבר.
כן.
אם זה היה בארץ,
או.
והוא היה פוצח בקריירת שירה, מה היה הז'אנר שאתה חושב שהוא היה? שאלה.
שמע, אתה יכול לעשות המון עם הליריקה, עם החריזה של קבר וגבר. קל.
יפה.
מה היה הז'אנר?
אני חושב שזה היה או ראפ, או מזרחי, כנראה.
כן, טוב, מזרחי זה הדיפולט לכל דבר.
כן. היה מסלסל מהקבר.
כן, זאת גם הייתה יכולה להיות שורה בשיר. אצלי הטלפון מצלצל, ואני רק מסלסל. ברור, קל. קיצר, אז כן, אז הוא יוצא במין קריירה כזה, מופיע בפאבים ומועדונים כזה בטקסס והסביבה.
מופיע,
כן. מופיע, מופיע.
הוא מגיע עם סופות. איזה ארון כזה, כמו אנדרטייקר. לא יש לו פול בר משלו.
וואו, מדהים. בכל מקרה, כשהוא יצא מתוך ארון הקבורה הזה ביוסטון...
אם הוא אנדרטייקר, למה הוא עצמו קבור?
או, זו באמת שאלה שאף פעם לא הבנתי, איך זה שהוא קברן, אבל הוא בכלל זומבי.
והוא זה שמת פה בסיפור.
כן.
זה לא מסתדר.
זה באמת לא מסתדר. משהו בכתיבה
של הדמות. ומה יש בקד של פול בר? כאילו, מה יש שם? מי זה?
זו התעלומה הגדולה. למרות שאמרו בסופו של דבר, שיכול להיות שזה האפר של ההורים שלו, שנשרפו.
הם סתם לקחו אלמנטים של מוות, וכזה...
למרות שכשהיו פותחים את הקד, אז כאילו, היה אור, היה כאילו פנס גדול כזה מבפנים לפעמים, וזה. ותמיד הרעים היו גונבים את הקד, כי היה אפילו אחד כזה, קראו לו קאמה מוסטפה,
כן.
שהוא היה כזה בריון כזה, והוא התיך את הקד ועשה ממנו שרשרת זהב.
זה סתם באקט של להשפיל את היריב כזה, זה לא, כן. אין פה איזה, מה זה הקד הזה בכלל? כן.
וכאילו, טענו שכשלוקחים את הקד, לקד יש כוחות ששולטים עליו, ואז כאילו, אם גנבת את הקד, אז הוא יעשה דברים רעים לטובתך.
וואו.
כל מיני כאלה. באמת, דמות נוראית, כן. אני מצטער, כל אוהדי ההאבקות, אני יודע שזו דעה לא פופולרית, אנדרטייקר נורא, באמת, בלתי נסבל ותמיד היה. לא משנה.
כן.
אז קיצר, הוא יוצא מהקבר הזה ביוסטון, איפה שהוא הקליט את סינגל הבכורה שלו, והיה שם מישהו עם הליקופטר. הליקופטר או הליקופטר? לא יודע למה, בחרתי להגות את זה ככה. היה שם מישהו עם הליקופטר שחיכה לו שם בחוץ, ובילי יצא מהאדמה, דיבר עם כמה אנשים כזה, התראיין בקטנה כזה לאיזה עיתון, וישר נכנס להליקופטרים, להליקופטרים הבן אדם, וההליקופטר טס בשמי טקסס, עד שהוא נוחת על איזה גג של איזה בר ביוסטון.
יפה.
נוחתים שם, יוצאים מההליקופטר, נכנסים לבר, מתחילים לשתות בירה.
חלום שלי להיכנס ככה לבר.
וואו. כניסה מדהימה. הוא עדיין באמצע כוס הבירה הראשונה שלו, כשלפתע נכנסים שוטרים.
היי.
ואומרים, שומע, גם טסתם בלי אישור.
טוב.
גם הנחתתם את הדבר הזה על גג של בר.
טוב.
שזה...
עד פה נכון.
כן. לא טוב.
לא.
בואו איתנו למעצר.
כלכלים כל חגיגה.
ביל אפילו לא הספיק להתקלח אחרי היציאה שלו מהקבר, וישר לקחו אותו למעצר. שחררו אותו יום אחרי זה או משהו.
איזה מין, כאילו, השפעה יש על בן אדם כזה כשהוא במעצר? מה אכפת לו? זה מבחינתו שיפור בתנאים.
וואו, איזה יופי.
וואו, אפשר לשבת. מדהים. לעמוד, וואו.
ביל אכל בערך כל מה שהעבירו לו פנימה בצינור שלו. ביצים חיות, עגבניות, בצל חי, מילקשייקים. אני לא יודע למה, אבל הוא הקפיד לציין את זה ששולחים לו מילקשייקים פנימה. הוא סיפר שפעם אחת הוא ממש רצה המבורגר, מאוד. אז מישהו הלך והביא לו המבורגר, אבל זה לא נכנס בצינור.
זה בחתיכות, לא?
אז הבן אדם פשוט קבצ'ץ' את זה לכדור.
כן.
ממש כזה, ודחף את זה פנימה, וביל סיפר, לא ידעתי אם לנסות לאכול את זה, או פשוט להקפיץ את זה על הקיר.
וואו.
פשוט כדור המבורגר. מדי פעם היו נכנסים פנימה גם כל מיני חרקים וזוחלים. ברור. כי בכל זאת מתחת לאדמה. ביל סיפר שהוא היה משתמש בספרי דאודורנט כדי לגרש אותם. הוא אמר, מצאתי שזה עובד די טוב, במיוחד רייט גארד. כאילו, המותג הספציפי.
האחד הזה עושה את העבודה.
פעם אחת בפלורידה, איזו אישה דחפה פנימה דרך הצינור את הנחש שלה.
וואו.
רב חנק מצוי, כאילו מה שנקרא בואה קונסטריקטור.
מה, רצה להרוג אותו?
זה הנחש שלה.
כן.
רב חנק מצוי באורך של כמעט 2 מטרים.
אומייגאד.
ביל אמר בריאיון מאוחר יותר, שכבתי שם בתוך הארון כבר 40 ומשהו ימים, אמרתי לנחש הזה, או שאתה הולך, או שאני הולך, או שאחד מאיתנו צריך למות.
ומה קרה?
ואז כיסחתי לו את הצורה עם הטלפון שלי.
הרג את הנחש.
הרג את הנחש עם הטלפון. רוצץ את ראש הנחש.
למה היא עשתה את זה בכלל?
כי אפשר.
כי אפשר, שלשלה פנימה את הנחש כזה.
האישה הגישה תביעה נגד ביל על סך 25,000 דולר, בכסף של היום, בערך 130,000 דולר.
כן.
כי הוא הרג את נחש המחמד שלה.
טוב.
השופט דחה את התביעה ואמר, אני במקומו הייתי עושה את אותו הדבר.
גם אני.
כן. ברור.
מסכן הנחש, אבל כאילו, מה לעשות?
מלחיץ. פעם אחת ביל נקבר בתוך ארון בטון ולא עץ. הוא הצליח, כאילו, עץ או פלקסיגלס או כל מיני כאלה, הוא הצליח לשרוד שם רק כמה שעות בודדות, כי לא נכנס לשם מספיק אוויר. השאלה היחידה שביל סירב לענות עליה, שזו אותה השאלה שאתה שאלת קודם, איך אתה הולך לשירותים?
איך אתה עושה את זה?
לא הסכים לענות. הוא אמר, זה סוד מקצועי. אם המידע הזה ידלוף החוצה,
ידלוף.
כל אחד יוכל לשבור את השיאים שלי. אני רואה שאתה חושב על זה.
יש לזה רק, יש אפשרות אחת פה.
כן?
בעיניי, כן. יש איזה חור או משהו, או כמו שיש לו צינור למעלה, יש לו גם צינור למטה. דרך היחידה שזה יקרה.
מעניין.
כן. אחרת הוא גם היה, הוא היה מתחיל לסבול כאילו ממחלות ודברים כאלה, זה לא היה עובד.
זה, האמת שזה, זו תיאוריה לא רעה. ב-29 בינואר 1978, ביל הוואט נקבר בפעם ה-51 בקריירה שלו.
וואו.
באירוע של תחנת רדיו מקומית בניו בדפורד, מסצ'וסטס.
זה כאילו תמיד אירועים זבל כאלה של כזה סוכנויות רכב, תחנות רדיו, כל כן. הדברים שתמיד כאילו עושים טריקים שיווקיים זולים ומאפנים.
כל האלה שעושים תחרויות של שימו את היד על האוטו, האחרון שיש לו את היד על האוטו מקבל את האוטו.
כזה.
או הנה כאלה.
כן.
הוא שבר את צי העולם בסיבוב הזה. הוא שהה 134 ימים
Damn.
מתחת לאדמה. ואז ביל סיפר לעיתון מקומי. כל אחד מאיתנו הוא אלוף במשהו. רק צריך לגלות במה אתה טוב. אני במקרה גיליתי שאני מגיב לתנאי בידוד קיצוניים בצורה שונה מרוב האנשים. אני אוהב את זה שהוא נותן השראה.
כן, במקרה, הוא גם כאילו מסתכל נורא על המטו של זה. תנאי בידוד קיצוניים, זה לא כאילו, הוא לא מפשט את זה לכדי קבורה. זה, אני הייתי שורד נגיד בצינוק, יופי יופי.
כן, בצינוק, בסיביר.
כן.
כנראה. במהלך השהות הארוכה שלו במסצ'וסטס, יותר מ-10,000 מבקרים בתשלום
וואו.
הגיעו. כל אחד מהם שילם 50 סנט.
לא רע.
כדי לבוא לראות.
לא רע בכלל.
הם סידרו חלון קטן כזה, שאפשר להסתכל ולראות, וכזה לדבר איתו דרך הצינור. הוא גם התראיין לרדיו, ואפילו הופיע בתוכנית הטלוויזיה הפופולרית, Good Morning America.
וואו.
כן. איפשהו באמצע...
זה לגמרי חומר לתוכניות בוקר.
מושלם, אה?
כן, לחלוטין. אתה יודע, לפעמים זה נראה שהם סתם מנסים להטריל את הכתבי שטח שלהם, כזה. שלחנו את מירי לראיין את האיש שקבור מתחת לאדמה כבר 120 יום.
היה את הסיפור לא מזמן, אתה זוכר את הכתב, אני חושב זה היה בערוץ 13, את הכתב הזה עם השירותים.
וואו,
שירותים אוטומטיים
כאלה? קודם כל יצא מלך שם, כי הוא כאילו לא שבר את הדמות בכלל.
הוא די יצא על הגברת הזאת.
כן, כן.
שהייתה שם, גברת, תעזרי לי, זה. אבל כן, כאילו, אחרי כל הסאגה הזאת, הוא ממשיך כזה לנסות להציג את השירותים, כאילו הכל סבבה. וואי, זה היה סיפור מדהים.
נאבק בשירותים.
כן, בדלת הזאת שהסגרת עליו, זה היה נהדר. איפשהו באמצע, במהלך השהות הזאת שובר את השיאים, הוא נהיה די חולה. אז סידרו איזה רופא שהגיע לשם עם זריקות אנטיביוטיקה, וזרק לו דרך הצינור כאילו את המזריקים עם האנטיביוטיקה, והסביר לו בדיוק מה לעשות. פשוט כאילו.
לא באמת, מה זה הדבר הזה?
באדם אגדה. ב-1981, שלוש שנים לאחר מכן, שבר ביל את השיא של עצמו. הוא שהה 141 ימים מתחת לאדמה, בתוך מועדון קאנטרי קטן בעיר קילין, טקסס.
קילין.
קילין. במקור הוא רצה לשהות שם 219 ימים, כדי לשבור שיא שבן אדם אחר קבע. באותו הזמן, אבל אז פסלו את השיא של הבן אדם ההוא, כי הוא לכאורה כנראה רימה באיזושהי צורה, לא מצאתי על זה הרבה, אז כאילו פסלו את זה, אז הוא יצא אחרי 141. כן. ביל סיפר לאחר מכן, זו הייתה הפעם האחרונה שאני עושה דבר כזה.
לא, יש עוד פעם אחת, אבל...
כן. ביליתי יותר מדי זמן, סליחה, ביליתי יותר זמן קבור מתחת לאדמה מאשר כל בן אדם אחר בהיסטוריה. קיבלתי איזה 500 או 600 שיחות טלפון כל יום. בסדר?
נגיד.
אני עייף מאוד. זו הפעם ה-60 והאחרונה.
נחמד.
גם הפעם, כמו שקרה אז עם לוטי, התפתח איזה רומן טלפוני, הפעם עם אישה מאנגליה. שהייתה מתקשרת בתקופה שזה עוד היה מאוד יקר, גם השיחות חוץ האלה. הוא סיפר על זה לעיתונאים, אבל אחרי שהוא סיפר על זה פעמיים לעיתונאים, אז כולם התחילו לשאול אותו, כאילו כל הזמן היו באים עיתונאים לדבר איתו, אז כולם היו פשוט רק שואלים מה קורה עם זה, מה קורה עם הזאתי, מה קורה עם הזאתי, והוא אמר, חבר'ה, הוצאתם את העניין מפרופורציה, תעזבו אותי בשקט בבקשה. הוא אמר, אני לא חושב שהתקשורת צריכה להתערב בחיים האישיים שלי.
אוקיי, טוב.
אז ביל יצא מהאדמה באירוע הזה ב-1981, עשה כמה ראיונות, כמה תמונות, ואז הוא הלך הביתה להתקלח, ומשם חזר ישר למועדון, כי זה מועדון קאנטרי, והוא הופיע עם הלהקה שלו באותו הערב, עשה כמה שירים.
זה באמת, הוא רב פעלים, כאילו, לא הייתי אומר רב, אבל לפחות דו.
שני פעלים, כן.
שני פעלים, אבל באותו מקום.
כן, זה כאילו, זה דאבל הדר מצוין כזה לעשות עם עצמך. באחד הראיונות מאותו היום, הוא אמר שיש לו תוכנית חדשה. יש לו רעיון חדש, עכשיו הפסקתי לקבור את עצמי, יש לי רעיון אחר. הוא אמר שהוא רוצה לשים עוקף על מטוס, ואז לטוס לכל אורך טקסס, כשהוא יושב על העוקף.
מה? כבר יכול להשתבש בתוכנית הגאונית הזאת.
ואז הוא גם אמר, אחרי שאעשה את זה ואתפל בתקלות, אני רוצה לטוס ככה גם לאירופה.
איזה איש מופרע. באמת.
לא הצלחתי למצוא למה, אבל בסוף התוכנית הזאת לא יצאה לפועל.
אולי כי זה היה הורג אותו בוודאות.
כן. למרות שכבר דיברנו בעבר... על טיסות שהיו כזה בתחילת...
טיסות פעלולים.
כן, טיסות פעלולים שהיו בשנים הראשונות של עולם התעופה, שבאמת היו אנשים כאילו מטפסים על המטוס שלהם, עושים תרגילים, עושים כביסה.
כן.
כל מיני כאלה. בשנת 1985 נכנס מתמודד חדש לתחום. קאנטרי אד ווייט, הבן של...
הבן של?
הבן של ביל.
הוא פתאום נכנס עכשיו גם לעשות את הדברים האלה?
כן.
לתחום של הקבורה?
כן. הוא אומר, אם אבא שלי יכול, אני יכול גם, והוא ניסה לשבור את השיא של אבא שלו.
זה בן שלו מלוטי?
לא, עוד מלפני.
אוקיי.
עוד מלפני. אז הוא ניסה לשבור את השיא של אבא שלו, ונקבר מאחורי איזה בר בווייקו, טקסס.
כן.
הוא ירד אל מתחת לאדמה עם משקפי שמש וכובע קובוי.
קובוי.
כן.
פזה?
אד סיפר בתוך הארון, בלילה הראשון הטלפון לא הפסיק לצלצל. כולם שאלו את אותה שאלה שוב ושוב. איך אתה הולך לשירותים? אבל זה סוד משפחתי.
עכשיו זה כבר הפך להיות קטע של המשפחה.
כן. הוא לא החזיק מעמד.
לא?
ויצא אחרי 73 ימים בלבד.
זה מלא? מה זאת אומרת?
זה עדיין טיפה יותר מחצי מהזמן שאבא שלו בילה בסי.
כן, אבל 73 ימים.
זה ים. זה קיצוני. בשנת 1987, ביל ווייט חזר מפרישה.
מה? בגיל... בכמה הוא כבר?
53. בגיל 53 הוא שוב נכנס אל מתחת לאדמה, אבל הוא החזיק שם רק 44 ימים.
חלש.
וזהו. כאן הוא באמת פרש סופית.
לחזור מפרישה זה אף פעם לא עובד כמו שאתה חושב שזה יעבוד.
נכון. מעטים האנשים שהצליחו לעשות את זה.
כן. מי חזר? ג'ורדן חזר מפרישה, אני חושב.
ג'ורדן חזר מפרישה פעמיים.
כן.
פעם אחת זה היה פרישה של איזה שנתיים, שלא ברור אם זאת הייתה פרישה או לא, הקונספירטורים מספרים שזו הייתה השעיה על הימורים, או כל מיני כאלה, וחזר וזכה בשלוש אליפויות. אבל אחרי זה כשהוא חזר...
עם הוויזרדס.
לוושינגטון וויזרדס, פחות עבד.
פחות.
כן. מי עוד חזר? שון מייקלס, האמת. אם כבר עסקנו באבקות, הוא חזר מפרישה של איזה 4 שנים, וכאילו נתן חלק נוסף לקריירה שלו, שהיה מדהים, 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 מדהים.
בריידי עשה את זה גם?
תום בריידי חזר מפרישה, אבל כאילו זה היה פרישה כזה של כמה חודשים כזה, זה לא היה... זה...
לא משנה, לא משנה.
כן, למרות שיש כרגע שמועות שאולי הוא חוזר שוב. לך תדע. בכל מקרה, אז חשוב לציין, אגב, שעשרות אנשים מתו בניסיונות לשבור את השיאים שלו וכזה לשחזר את ההישגים שלו וזה. מדינות רבות בעולם העבירו חוקים נגד קבורה מכוונת, ממש כאילו מעוגן בחוק, אבל בשנת 1999... אדם אנגלי בשם ג'ף סמית, אבל הוא אנגלי, אז זה ג'ף, אתה יודע, G-E-O-F-F, הוא שבר את השיא של ביל, כשהוא בילה 142.
שהוא בילה, כן.
142 ימים מתחת לאדמה, יענו יום אחד אקסטרה, שבר את השיא. ביל התקשר אליו אחרי זה, ואמר, כל הכבוד, חתיכת חכמולוג.
מה?
עשית עבודה טובה.
מה, כאילו, why that?
בדיוק. מושלם.
איזה פרגון קלוש.
כן. לא, כאילו, עשית עבודה טובה, כל הכבוד וזה, אבל כזה...
מכניס לו אחת.
נהדר. ביל ווייט מת ב-21 בדצמבר 2006, בגיל 72. חי לא מעט יחסית לבן אדם שבילה כל כך הרבה זמן מתחת לאדמה.
כן.
בשנת 2021, היוטיובר מיסטר ביסט קבר את עצמו ל-50 שעות מתחת לאדמה, 300 ומשהו מיליון צפיות.
שווה.
קל.
מיסטר ביסט הוא היוטיובר שהולך ומחלק כסף לאנשים שיעשו דברים.
כן. או סתם מחלק כסף לאנשים. סתם מחלק כסף. הוא כזה, תגיבו פה $10,000.
היי, גברתי בוולמרט, קחי $10,000. ואז כזה מצלם את התגובה שלה.
כן.
חיים בעידן ממש מטומטם, אני חייב להגיד.
אין ספק, אבל כאילו הבן אדם גם עושה דברים מגניבים וגם כאילו תורם הרבה.
כן.
אבל כן, זה דברים שאני...
זה סתם כאילו שוק אפקט כזה מבוסס כסף.
כן.
כל הזמן.
כן. זה...
וזה היוטיובר הכי מצליח בעולם.
נכון. ממש. הוא פיצח את השיטה. להרוויח מלא כסף.
כן.
ואז לעשות דברים עם הכסף.
כאילו כן, אם אנשים, אפשר מראש, זה ישקיעו בך, אם אתה תראה שהדבר הזה יודע לייצר הכנסות, או לכמה כסף הוא יודע להפוך את ה-$10,000 הזה שהוא נתן למישהי הזו.
כן.
מסתבר שהרבה.
כאילו המון מהסרטונים שלו בשנים האחרונות, לפי מה שאני יודע, כן, אני לא כזה חוקר מיסטר ביסט או משהו כזה, אבל הוא עושה דברים מאוד יקרים בסרטונים שלו, שעולים, כאילו הפקה מאוד יקרה, ואני כאילו מנסה להבין איך זה משתלם, כאילו אתה באמת מוציא, על ה... נגיד על הקבורה הזאת, אתה יודע, ארון וזה ממש הביא כאילו דחפורים תעשייתיים לדבר, מלא מצלמות, בלגן, זה...
חסויות אני מניח.
כן, אבל זה כאילו... צריך להרוויח מזה ממש הרבה כסף.
כן.
כנראה שהוא מצליח.
כנראה.
סחטן. טוב, לא חשבתי שנגיע לדיון ארוך על הקריירה של מיסטר ביסט, אבל בסדר. זהו, נראה לי פה נסיים.
נראה לי שגם.
זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
יאללה.
כאמור, אפשר למצוא אותנו בטיק טוק, באינסטגרם, פייסבוק, מה יש בזה הקבוצה, אנחנו גם בטוויטר. עקבו גם אחרי רלוונט פוד בפלטפורמות השונות. אפשר להזין לנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובשאר האפליקציות. כל הפרטים האלה באמת, באמת, באמת אפשר למצוא אותם באינסטגרם. יש היילייטים מסודר, כנסו, זה יפה, יפה. רעיונות לפרקים אפשר לשלוח ל-ID הזה, מה יש בזה.com, וכאמור, מי שרוצה, רוצה לצפות בנו, אפשר באפליקציית רלוונט, ובאפיק 22 בסטינג פלוס וב-YES פלוס. יעקב, מודה לך מאוד.
גם אני לך, ידידי.
ועד הפרק הבא,
יאללה ביי!